פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות. שלום לכם, והפעם אנחנו רוצים לדבר על המהומות בהר הבית ועל ההשלכות הביטחוניות והמדיניות. אנחנו אומרים שלום לפרופסור יצחק רייטר.
שלום רב.
נשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם. טוב, ירדן מעבירה, דיברנו על זה קודם, רשימות לנשיא ביידן בנוגע להר הבית. מנסור עבאס תולה את חזרתו לתפקוד מלא בקואליציה, בהסדרים האלה על ההר, וכולם מדברים על סטטוס קוו. אז אולי נתחיל במה אומר הסטטוס קוו?
שאלה מצוינת, כי לכל אחד יש סטטוס קוו.
מי שלא.
הירדנים אומרים אנחנו רוצים סטטוס קוו של לפני שנת 2000. הפלסטינים אומרים אנחנו רוצים סטטוס קוו של לפני 67. Mm-hmm. הישראלים אומרים אנחנו רוצים סטטוס קוו שאחרי 2003, זאת אומרת המצב הקיים. הסיבה לכך היא שהסטטוס קוו משתנה. הסטטוס קוו, בניגוד למה שניתן להבין, בדיוק, בניגוד למה שניתן להבין, הוא לא כופה במקומו, אלא הוא נמצא בתהליך דינמי של שינוי. במקרה הזה שני הצדדים אחראים לשינוי, גם המוסלמים עושים שינויים בסטטוס קוו וגם הישראלים עושים שינוי בסטטוס קוו. עכשיו, אם אנחנו נרצה לראות מה המקור של זה, ב-1967 נקבע הסדר כללי.
כן, אני רק מזכיר, כולנו מכירים את ההכרזה, הסיסמה הזאת, הר הבית בידינו, השאלה מה זה אומר?
אתה יודע, אני פרסמתי מאמר שהכותרת שלו הייתה הר הבית בידם, הכותל בידינו. פרסמתי את זה לפני, אני חושב, 15 שנים, כי גם אז הר הבית לא היה כל כך בידינו. אבל אנחנו נגיע לזה.
כן.
משה דיין, ואחר כך לוי אשכול, החזירו את המפתחות של הר הבית לידי הוואקף המוסלמי. בתנאי אחד, שיהודים יוכלו לבקר בהר הבית. כמו שבעצם בתקופה הירדנית, תיירים יכלו לבקר בהר הבית. זאת אומרת, יהודים ותיירים יכולים לבקר, הרעיון היה שהם רק מבקרים, הם לא מתפללים. וזה משהו שישראל קיבלה, וזה בעצם היה הבסיס של הסטטוס קוו.
Okay.
על הדבר הזה, במשך 30 שנה, עד פתיחת מנהרת הכותל, נבנו שורה של הסדרים, שכולם היו חשאיים בין המשטרה לבין הוואקף, מעולם לא עולו על הכתב, והם כללו למשל את קוד הלבוש, את קוד ההתנהגות, בעיקר את ההסדרים של ביקורי קבוצות יהודיות, אבל לא סתם קבוצות יהודיות, אלא קבוצות יהודיות שיש להם אידיאולוגיה של חזרה למקדש, או שיש להם אידיאולוגיה דתית או לאומית כזאת או אחרת. בתקופה הראשונה זה היה רק תנועת נאמני הר הבית, הייתה רק תנועה אחת.
כן.
ההסדר קבע שנכנסות קבוצות קטנטנות בלבד, של 3-5, בפיקוח כפול, שוטר ושומר מן הוואקף.
אוקיי.
זה היה הבסיס. זה נשבר ב-1996 עם פתיחת מנהרת הכותל.
ואז מה קרה?
פרצה מיני אינתיפאדה, הוואקף הפסיק לתאם עם ישראל כל מיני דברים, ואז ישראל גם כן הפסיקה לתאם איתו כל מיני דברים. הם הפסיקו לתאם, למשל, עבודות ציבוריות, פגיעה בעתיקות.
תכף, כן, נזכיר את העניין הזה של
אורות שלמה. בנייה ודברים כאלה, כן. וישראל מצידה התחילה לעלות קבוצות יותר גדולות. ואז הגיעה העלייה של אריאל שרון להר הבית בספטמבר 2000. בעקבות המהומות שפרצו אחרי הביקור הזה, הר הבית נסגר לשלוש שנים, לכל מי שאיננו מוסלמי, שלוש שנים הוא נסגר. ב-2003 ישראל פתחה אותו באופן חד צדדי, והוואקף הגיב בכך שהוא לא מאפשר למבקרים, לא תיירים ולא יהודים, להיכנס לא לתוך כיפת הסלע, לא לתוך מסגד אל-אקצא עצמו, ולא לתוך...
שזה דבר שניתן בעבר, לפני.
בוודאי.
גם כניסה לתוך
המסגדים. היה ניתן, וגם היה, אבל היה ניתן בתשלום, צריך להזכיר את זה.
אני זוכר את הנעליים בחוץ, כן.
היה ניתן בתשלום, יכולת ב-25 שקלים, היית מקבל את מה שנקרא דליל אל-חרם המשריף, שזה מין מדריך לאתר. לא קראו לזה דמי כניסה או כרטיסי כניסה או משהו כזה, כדי לעקוף את העניין הזה שאתה לא יכול במקום שיש בו חופש גישה למכור כרטיסים. אז קראו לזה, אתה קונה את המדריך הזה, ואז אתה נכנס, אתה מראה אותו לשומר בפתח כיפת הסלע, ואתה נכנס לכל האתרים הללו. זה היום לא קיים. זה הפסיק.
כן.
בשנת 2000, וזה אחד הדברים שאני טוען שצריך לנסות לחדש.
אוקיי, עכשיו אם אנחנו מגיעים לימים שלנו, אם נלך שנה אחורה, שנתיים, שלוש שנים, בתקופה האחרונה, עוד ועוד משברים סביב עניין הר הבית, כמובן שהפלסטינים מנצלים את זה לעניינים שלהם, אנחנו מתגוננים, הם טוענים, אגב, כל הזמן הטענה הזאת, הר הבית בסכנה, אנחנו הולכים להשמיד את מסגד אל-אקסה. מה הקטע?
הם לא אומרים הר הבית בסכנה, אומרים אל-אקסה בסכנה.
אל-אקסה בסכנה, כן.
אל-אקסה בסכנה זה התחיל כמיתוס. ששייח ראאד סלאח, ראש התנועה האסלאמית,
כן,
אימץ אותו במאורעות פתיחת מנהרת הכותל.
המוצא
הצפוני של מנהרת הכותל.
אבל מה זה מיתוס? מה זה אמת עכשיו?
היום זה כבר יותר נראה ככה.
למה?
אני אומר, יש פה, בכל המהומות שהתרחשו, יש איזה משהו שהוא צריך להבין אותו, ואני חושב שהציבור הרחב, וגם המנהיגים, וגם המשטרה, לא מבינים אותו מספיק. איך הדבר נראה בעיניים מוסלמיות? אני הרי מומחה שמסתכל בעיקר מתוך השטח, מתוך מה שנכתב בשפה הערבית. בעיניים שלהם צריך להבין. כמו מה שקרה עכשיו בפסח האחרון.
כן.
כאשר צעירים מוסלמים מתבצרים בתוך המסגד באישון לילה או לפנות בוקר. המשטרה נכנסת להוציא אותם החוצה בכוח. Mm-hmm. היא פורצת לתוך המסגד עם רימוני אשן, רימוני
כן,
גז וכו'.
כן, זה לא פעם ראשונה בשנים האחרונות.
נכון, אבל מוציאה אותם בכוח.
כן.
מרחיקה אותם מהאתר על מנת לאפשר לה את הביקור של קבוצות יהודיות שמתחילות בשעה 7:30 בבוקר. מבחינתם, okay. הם מבינים את זה והם מפרשים את זה, שיש פה חלוקה של זמן ומרחב. המרחב זה המרחב שבין שער המוגרבים ועד הקיר המזרחי, שבו
כן.
הם מתפללים תפילות חרישיות,
כן.
מה שלא היה בסטטוס קוו כמובן, והזמן זה הזמן של הביקור של היהודים.
כן, אבל זה מתחיל, אם יורשה לי להתווכח איתך, זה מתחיל כאשר אותו המון גם זורק אבנים לעבר הכותל ומתפרע שם.
בוודאי, בוודאי, ואז זו השאלה מה אתה עושה.
כן.
אני בדעה, התייעצו איתי, ואני אומר, אני בדעה שצריך עד כמה שאפשר לא להתפרץ. מדוע אסור להתפרץ לתוך המסגד?
כן.
התמונות שהצעירים מצלמים מתוך המסגד ומשדרים החוצה, הם מוסיפים לנו הרבה מאוד קיתונות של אנטישמיות בכל העולם
ברור,
המוסלמי.
זה ברור, ואנחנו גם לא מספיק...
אז מה הפתרון? א', לנסות לתת להם, לא לפרוץ, אלא לתת להם להתבשל במיץ של עצמם.
אוקיי.
או להעצים את שומרי הוואקף, בצורה כזאת ששומרי הוואקף יהיו הכוח הראשון שנכנס לתוך המסגד.
יהיה להם אינטרס לעשות את זה, פרופסור רייטר?
בוודאי, כי הוואקף הוא כפוף לירדן, ולירדן אין שום עניין שיהיו צרות במתחם הזה, כי המלך עבדאללה הוא האפוטרופוס והמשרת של המקומות הקדושים, וזה נותן לו לגיטימציה, ולהפך, זאת הסיבה גם היום שהוא נוסע לבקר ולפגוש את נשיא ארצות הברית. הוא לא רוצה שבמשמרת שלו יירשם שהר הבית חולק בין יהודים למוסלמים.
כן.
אז הוא חייב לפעול. ולכן הוואקף יכול להיות כוח. בעבר גם הוא עבר, אף אחד לא יודע את זה, אבל הוא עבר אימונים צבאיים בירדן. יש פה 250 שומרי וואקף בשלוש משמרות.
כן.
והם יכולים לעשות את הדבר הזה.
אז אחד, כן, אז אחד זה באמת הפריצות של המשטרה שהן... כמו שאתה מסביר לנו, הפרה מבחינתם של הסטטוס קוו. הדבר השני הוא הביקורים על ההר. אם עד, אני יודע שעדיין מקפידים שזה יהיה רק ביקור ולא תפילה. לא. ראינו שנעצרו לא מעט זה, אז הם מאפשרים תפילות חרישיות, אתה אומר.
בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אולי אפילו חמש שנים,
כן.
בהדרגה, המשטרה בתחילה העלים העין, והיום כן. היא אפילו מאפשרת, היא הרחיקה את שומרי הוואקף, בעבר שומרי הוואקף היו מלווים את הקבוצות.
מתי זה קרה כל העניין הזה, התפתחות הזאת?
תראה, אני הייתי שם פעם אחרונה לפני מספר חודשים וראיתי את זה כן. במועניי וגם צילמתי כן. את זה, כן. אבל זה קרה לפני הקורונה, מתישהו לפני הקורונה, לא יודע להצביע כן. בדיוק על היום.
שהמשטרה מאפשרת תפילות חרישיות?
היא מאפשרת תפילות ואפילו מאבטחת אותם מפני שומרי הוואקף כדי שיוכלו לעשות את התפילות החרישיות. יאיר שרקי צילם את זה ושידר את זה,
כן.
וכל הזמן עולים פוסטים כאלה באינטרנט, זה פשוט משגע, קודם כל משגע כן. את הירדנים, אבל בוודאי משגע את הפלסטינים, וזה מפריע.
אז אתה אומר בעצם שיש הפרות פלסטיניות ויש הפרות ישראליות. נכון. עכשיו, אני רוצה באמת, הזכרת קודם את עניין העבודות, יש פה צורך אולי באמת בחיזוק הסטטוס קוו, בעדכונו משני הצדדים, אבל למשל קשה לשכוח את הרס העתיקות הגדול שהיה בעורבות שלמה, שזה היה ממש פשוט אוצר גלום שאיכשהו הצלחנו להציל מזה משהו. איך מונעים כזה דבר? אם אני לא טועה גם הם בנו אחר כך עוד מסגד בשער הרחמים שם, אני לא יודע. הם עושים גם מה שהם רוצים.
אתה צודק, אבל זה גם מחדל ישראלי, לא
כי,
פשוט.
כי? למה?
כי ממשלת ישראל העלים עין. הכל התחיל בעצם ב-1996, היה מסע ומתן, שהצד הישראלי ביקש לפתוח את מנהרת הכותל, בצד הצפוני שלה,
כן.
והוואקף ביקש לבנות אולם תפילה באולם המרואני. הם לא דיברו על בנייה בהתחלה, הם אמרו פשוט להשתמש בו כדי שבחורף, אז היה באותה תקופה, נדמה לי שזה היה חודש ינואר, היה גשם, היה קר מאוד, אז הם רצו עוד אזור מקורה שאפשר יהיה להתפלל בו. היה לכאורה הסכם שבשתיקה בין שני הצדדים, בין הרשויות הישראליות ובין הוואקף.
כן, באיזה שנה זה היה?
זה היה בינואר 96, עד כמה שאני זוכר, והייתה טעות. כל ההסכמים הללו היו הסכמים ששותקים ולא מעלים אותם על הכתב. הניצב חיים תבורי, שהיה אז מפקד מחוז משטרת ישראל במחוז ירושלים, שלח בעקבות הפגישה הזאת מכתב לראש הוואקף, שייח' עבד אל-עזים סלהב, שבו הוא עיגן את ההסכמה שהייתה ביניהם, וזאת כן. הייתה טעות גדולה.
ואיזה הסכמה זאת הייתה?
הסכמה הייתה שאנחנו נפתח את מנהרת
הכותל?
הכותל, ואתם תוכלו להשתמש באולם המרואני.
אוקיי.
ברגע שהוא העלה את זה לכתב, מיד הגיעה תשובה שלילית ומאיימת, שאם אתם תפתחו, יפרצו מרומות וכו' כן. וכו'. ואז התנועה האסלאמית נכנסה לתמונה.
אוקיי, אבל למה אתה אומר שאנחנו העלמנו עין מהחריגות שלהם?
תשמע, אי אפשר לעשות את העבודות האלה בלי להכניס בולדוזרים גדולים ומסעיות. 400 מסעיות מלאות עם אפר רווי בשרידים של מה שהיה למטה.
כן.
אי אפשר, לאפשר את זה בלי שיש הסכמה. אפילו לא עלמת עין, אני בטוח כן. שהייתה פה איזושהי הסכמה.
כן.
ולא היו מודעים למשמעות של זה. לצערי, אני אומר, לא היו מודעים. אחר. עצרו את זה. הרי הם התכוונו במקור לפתוח 7 קשתות של עורבות שלמה. בסוף, רק אחרי הקשת השנייה שנפתחה, עצרו אותם. עצרו אותם רק בגלל לחץ ציבורי ישראלי יהודי. קם ועד להגנה נכון. על הר הבית, על עתיקות הר הבית וכו' וכו'. הופעל לחץ גדול מאוד מאישי כן, ציבור ישראלי.
אישי ציבור חוצה מפלגות אגב.
נכון,
כן.
כולל טדי קולק ואנשים, כן. עמוס עוז נדמה לי היה שם, ועוד באמת אישים מרכזיים שאמרו שזה לא ייתכן, ורק אז עצרו אותם. אבל כשעצרו אותם זה כבר היה מאוחר מדי,
כן.
כי החפירה הגדולה כבר נעשתה, הנזק הגדול כבר כן. נעשה.
עכשיו, למשל גשר המוגרבים, לא מזמן דיברו על זה, הגשר הולך להתמוטט, אומרים, ומפחדים לגעת בו, כאילו, עד כמה זה רגיש?
תראה, זה עניין שיחסנו עם ירדן.
אוקיי.
כי למעשה ישראל הרסה את מעלה המוגרבים מתוך כוונה לבנות גשר מודרני מפרספקס שקוף, שיוצא החוצה אל מחוץ לרחבת הכותל, שיהיה עם עלייה מתונה, יהיה רחב מספיק, שאם צריך להכניס לשם כוח, הכוח יוכל להיכנס מהר וללא כן. בעיות, וגם הוא לא יפריע נאמר לנוף.
בגלל שהוא שקוף.
נכון. כאשר ישראל העלתה את הרעיון הזה, קמה התנגדות גדולה. נשלחה משלחת מאונסקו, משלחת טכנית מאונסקו, משלחת טכנית מטורקיה, שאז היו לנו יחסים טובים איתה, וכולם אמרו, אתם יכולים לעשות את זה, אבל רק בתנאי שתאמו את זה עם הוואקף. ישראל ניסתה לתאם את זה דרך יונסקו, היו פגישות בז'נבה עם ירדן, ואחרי 4 שנים הגיעו להסכמה, ב-11/11/2011 נחתם הסכם שעליו חתם מצד אחד ראש המוסד, ומצד שני חתם פקיד בארמון המלך בירדן, שהם מאשרים את תוכנית בניית הגשר לפי תוכנית ישראל, אבל בתנאי שזה יבוצע על ידי קבלן ירדני בפיקוח okay. של ירדן. ההסכם הזה דלף לתקשורת, ברגע שהוא דלף לתקשורת, שוב, על פי עיקרון הזה שהכל חייב להיות סודי,
okay.
ירדן משכה את ידיה מההסכם הזה, okay. ולכן מאז אנחנו תקועים במקום.
כן, וזה עוד דוגמה אחת לנפיצות האדירה של המקום הזה. עכשיו, מדברים כל הזמן על העניין הזה, אתה יודע, שאנחנו רואים את דגלי החמאס למשל, תלויים שם על המסגדים, ואנחנו רואים, אתה יודע, קריאות בעד סינואר וכו' וכו'. איפה עובר הגבול בעצם? לטעמך, לשיטתך.
לשיטתי זה הפרה גסה של הסטטוס קוו. הר הבית לא היה אמור להיות מקום של הפגנות או אירועים שאינם קשורים בתיירות או בפולחן דתי.
כן.
זה לא היה אמור לשמש לשום דבר אחר. אסור היה להניף דגלים על הר הבית. אפילו שנדמה לי מנחם בגין, אני אגב, היה לי הזכות הגדולה לעבוד איתו במשרד ראש הממשלה, הוא אפילו בשעתו הסכים שיונף דגל על הר הבית, וגם לאחר מכן בשלבים מאוחרים יותר אברשה תמיר שהיה במסע ומתן בממשלת האחדות הלאומית היה איזה רעיון כזה לאפשר להם להניף דגל ובלבד שנשמור
דגל פלסטין
כן, דגל לאומי
כלשהו
או דתי
כן
ובלבד שנשמור על הזכויות, על הסטטוס קוו, על זכות כן. הגישה וכו'. אבל הוא לא היה אמור להיות מקום של הפגנות, וזה היה התפקיד של מי ששומר כן. על הביטחון, שזה משטרת ישראל, או שומרי כן. הוואקף. שומרי הוואקף לא עושים את העבודה שלהם, כי הם לא עומדים בלחץ. Mm-hmm. ירדן לא מאושרת ממה שקורה שם, עם ההפגנות בוודאי לא של חמאס. Mm-hmm. וגם הרשות הפלסטינית לא מאושרת שיש הפגנות של חמאס או של חיזב תחריר וגורמים או של התנועה האסלאמית הישראלית. אבל אין להם את הכוח ואת האומץ לעמוד בפני הקבוצות הללו.
כן.
הם משתמשים בהר הבית כי הם מרגישים שזה אזור שהוא סמי אוטונומי כזה. כאילו זה מובלעת אקס-טריטוריאלית שהיא לכאורה לפי הטרמינולוגיה שלהם מחוץ לכיבוש.
כן.
ואכן שם יכולים לעשות מה שהם רוצים. והמשטרה לא תמהר לפרוץ, רק אם יהיה באמת סיכון למתפללי כן. הכותל, רק אז היא תפרוץ.
לסיום נאמר, עמדתך היא, ואני מבין שגם יעצת לגורמים המתאימים, היא שצריך לעדכן את הסטטוס קוו ולמנוע את ההפרות משני הצדדים.
תראה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני שנת 2000.
כן.
שאז זה עבד יפה מאוד למעלה מ-30 שנה, וזה יכול להמשיך לעבוד ככה. או להגיד, אנחנו רוצים לקחת את הסטטוס קוו שהיה אז, ולעדכן אותו לטובת שני הצדדים. כל כן. צד יקבל משהו מתוך הדברים הללו. אבל דבר אחד מאוד חשוב צריך לזכור, צריך מבחינה ביטחונית למנוע את השלכת האבנים לעבר מתפללי הכותל. אני המלצתי והצעתי אמצעים טכניים, mm-hmm. לעשות את זה, למשל להרים עמודים הידראוליים,
כן.
עם רשת דייגים שבעיתות מתח עולה למעלה
בעיתות מתח.
ובולמת את האבנים.
תקשיב, והיא... אנחנו לא יכולים לגעת בגשר המוגרבים, אם הסכימו לדבר הזה.
אז זאת התשובה שקיבלתי, כן. אני לא הייתי מוותר.
כן. הפרופסור יצחק רייטר, נשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, אני מניח שהר הבית ימשיך להעסיק אותנו. תודה רבה.
תודה לך, יוסי. תודה.